הגענו לדף קופה לפעמוד ב' במשנה למטה, המזכיר בית לחברו, הוא צריך להתקין לו את הבית באופן שראוי לדירה. אז המזכיר חייב בדלת, להעמיד לו דלת, בנגר, בבריח, שמשמש בעצם לנעילת הדלת מבפנים, ובמנעול לנעול את הדלת מבחוץ, ובכל דבר שהוא מעשה אומן, כל דבר שצריך מישהו מקצועי להתקין אותו, אבל דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושה, אז הסוחר עושה על חשבונו. הזבל של בעל הבית אין הסוחר לה, יוצא מן התנור מן הקריים בלבד. הזבל של הבהמות שמצטבר בחצר שלפני הבית המוזכר, והם משתמשים בו כדי לזבל את השדות, הוא של בעל הבית, כלומר של המזכיר, ואין הסוחר אלא את האפר שיוצא מהתנור מהקריים שעומדים בחצר בלבד. תנור בנן ברייתא מרחיבה, אז המזכיר בית לחבר המזכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות עם הבית חשוך, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, כלומר שיהיה תקרה חזקה וראויה לדירה, לסמוך לו קורה, והסוחר חייב לעשות לו סולם, הוא צריך להתקין עצמו סולם, המזכיר הוא חייב לספק לו את זה, לא דבר מקצועי, וגם מותר לסוחר לעשות לו מעקה בגגו, פה התורה מחייבת האדם לעשות גדר בגובה 10 טפחים למנוע נפילתו, זה המעקה שיש פה מצד מעקה, ופה חובת עשיית מעקה מוטלת על הסוחר, כי או כי זה לא מעשה אומן, או כי אין חובת מעקה מוטלת על בית שדרים בו, ולכן הוא דר בו, אז לכן הסוחר חייב. גם לעשות לו מרזב, זה על הסוחר, ולהטיח את גגו, שיהיה גג לא חדיר למגשמים, כל זה לא נחשב מעשה אומן. באו מיניהם רב ששת, מזוזה על מי? החיוב לקבוע מזוזה בפתח הבית, על המזכיר או על הסוחר? אומרת גם מזוזה, אמר רב משאר שהיא המזוזה חובת הדר, אם אותה דר חובה למשל דר, כלומר לסוחר, אלא הכוונה מקום מזוזה, כלומר מזוזת הפתח, שהדלת נסגרת עליה ועל גבה קובעים את המזוזה, על מי בעצם מחויב, על הסוחר או על המזכיר? אמרנו רב ששת תליטוע, דבר שאין מעשה אומן, הסוחר עושה, והי נעמיד עד מעשה אומנו. אפשר הוא בקופת הדקניה. אפשר שיניח את זה, להניח את המזוזה, בגוף הדקניה, בחללו של קנה, והתלה את הקנה על מזוזת הפתח, וזה לא נקרא מעשה אומן, לכן הסוחר צריך לעשות את זה. או בעניין דיני מזוזה של בית סחור, תנור בנן, המזכיר בית לחברו על הסוחר לעשות לו מזוזה, וכשיוצא, כשהסוחר עוזב את הבית, בסוף זמן הסחירות, לא יתלה בידו ויוצא, אסור ליטול את המזוזה יחד עמו, למרות שהיא שלו, אלא יניח אותו קבועה בפתח הבית, להשאיר אותו בבית, ומנוכרי, אבל אם הוא שכר בית מנוכרי, וכמה מזוזה כשהוא עוזב, נוטלה בידו ויוצא, הוא צריך דווקא לקחת את המזוזה. למה לא ייקח את המזוזה אם הוא סוחר מיהודי? כי המזוזה נחשבת כמגינה על הבית, כשהוא מסיר את המזוזה, הוא כאילו מזיק למי שיכנס לדובו אחריו, יהודי שיכנס לדובו אחריו. הוא מעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר ישלו שני בניו, כלומר היה פה איזה סכנה. הוא אומר, גם מעשה לסתור? אמר רב ששת הרישא, כלומר לכאורה אמרת, הוא מנוכרי נוטלה בידו ויוצא, אחרי זה אמרת שקבר אשתו בניו, אלא הרישא, כמו שהסברנו, מדובר על המעשה, על הרישא של ברייתא שאוסרת על הסוחר בית מיהודי להסיר את המזוזה, ביחס לזה אתה טען לסיפור מעשה באדם שעבר על הלכה הזאת, ששכר בית מישראל, ונענש על כך. כשהוא הוציא את המזוזה, לקח איתו את המזוזה. למדנו הזבל של בהמות שמצטבר בחצר שלפני הבית המוזכר הוא של בעל הבית ואין הסוחר ליוצא מהתנור מן הקריים בלבד, ומה הסכים לנו מטר, אומר אילמה בחצר דאג אלה לסוחר ותורד לסוחר, מדובר שהחצר גם כן הוא סקועה לסוחר, החצר הוא גם של הסוחר, הוא גם שכר, וגם מדובר שהבהמות בעצם של הסוחר, אז מה של בעל הבית, למה שהזבל יהיה של בעל הבית, אלא מדובר בחצר דלו אגר לסוחר, החצר עצמה לא הוסקה לסוחר, וגם תורד למזכירה, זבל שתראו שהשברים היו שברים היו של המזכיר, אז ברור פשיטה, הוא אומר, ברור שזה של המזכיר, מה השאלה? אלא צריך בחצר דמזכיר, מדובר בחצר מזכיר, ותורי דעתו מעל מקם ועמדו בשברים בחוץ, כלומר, נכנסו לחצר הזה לתוכה, שברים של אנשים אחרים, הטילו בזבל, מן הסתם בעלי השברים מפקירים את הזבל בהמותיהם, התנא בא למה אותנו שאין הסוחר זכאי להגביר אותו ולקחת לעצמו הסוחר, כי נובע לחצר דמזכיר, כבר קדם בו וזכה בו, המזכיר בחצרו. וזה מסייע לרבי יוסי בר חנינא, שאמר רבי יוסי בר חנינא, חסרו של אדם קונה לו, אפילו שלא מדעתו, הגמרא מקשה על רבי יוסי בר חנינא, מי תיווה אם אמר, כל מציאות שעבור לתוכו היום, כבר לתוך החצר היום, תקנה לי חצרי, לא אמר כלום, אין חצרו קונה לו, כי הוא לא ידע מהן בשעה שנכנסו לתוכה. אם איתה ליד אמר רבי יוסי בר חנינא, חסרו של אדם קונה לו, גם שלא מדעתו, אמי לא אמר כלום, אלא אחר מה יסכינה בחצר שינה משתמרת לבעליה. לכן אפילו אמר שתקנה לו חצר או לא קנה, כי רבי יוסי מודה שנובר חצר שינה משתמרת, היא לא קונה לבעליה. כל מה שאמר רבי יוסי בר חנינא זה כשבחצר המשתמרת. אומרת מה היה אחרי מסיפה יצא לו שם מציאה בעיר, כלומר יצא עליו קול בעיר שנכנסה מציאה לחצרו, יצא קול בעיר שנכנסה לתוכה צבי שבור או משהו כזה, או דגים שהוצפו מהים, דבריו קיימים, דבריו שאמר לי בתחילת היום, תקנה לי חצרים מועלים לו וקנה. היא בחצר שינה משתמרת, כי יצא לו שם מציאה בעיר מיה, והרי מדובר על חצר שינה משתמרת. אלא כמדי יצא לו שם מציאה בעיר, מבדל בדיין שמיני, מכיוון שיצא לו כל שיש מציאה בחצר, הוא אנשים בעצם פורשים מזה, והאב ילך כחצר המשתמרת. ברגע שאנשים פורשים מזה, זה נחשב כמו חצר משתמרת, והנה שוב, היא קונה בעצם שגם לי דעתו, כי דבר רבי יוסי בר חנינה. עוד דוגמה מקשה לרבי יוסי בר חנינה, מי תווי, זבל היוצא מהתנור מן הקיריים, וכן הקולט זבל מן האוויר, העמיד אדם דלי באוויר החצר, וקיבל בו את גללי הבאימות, שאנשים זרים שנכנסו לחצר, הרי הוא שלו, אפר התנור קיריים, הוא שבא לקיריים, וגלל הבאימות שבא לדלי, ושברפת שבחצר, אבל זבל שמצא בקרקעית של הרפת או החצר, של בעל הבית. עכשיו, אם מידע להד רבי יוסי בר חנינא, דאמר חצרו של אדם קונן לו, שלא מדעתו, אז גם קולט מהאוויר, לכאורה החצר, קולט את הגללים גם מהאוויר, המים הוא שערי הוא שלו, אוויר חצרו קונה לו, הרי זה שלו. אז לכאורה זה צריך להיות גם שבא לחצר. אלא אמר הבאי, במדביק כלי בשולי הפרה, מדובר, צירף את הכלי לגופה של הפרה, ממש הדביק אותו, חיבר אותו לגוף של הפרה, באופן שהזבל בעצם, הזבל שמזבל נכנס מיד לאוויר כליו, עוד לפני שנקלט באוויר החצר, ולכן זה לא שבא לחצר. ורב אמר תירוץ אחר, אומר רב, האוויר שאין סופו לנוח, אוויר של חצר שאין סופו של החפץ לנוח בעוליו כמונח דם, החפץ לא נחשב כמי שהונח לתוכו אפילו שעה אחת, ולא קונה לבעל החצר. גם כאן, כיוון שהיה כלי מפסיק בין הזבל לבעל החצר, אז לא היה זבל בעצמו בין לנוח בחצר, ולכן לא קונה אותו בעל החצר. אומרת גם היא פשיט לרבה, האם דברי רבה פשוטים? או האם זה פשוט לרבה? הרי היה מבעי לבעילה, הוא בעצמו שאל את השאלה, זה בעי רבה. זרק ארנקי פתח זה ויצא מפתח אחר, אדם זרק ארנקי תוך חצר, מפתח אחד לפתח אחר, בלי שהוא נח בחצר, ככה זה נכנס לפתח אחד, יצא לפתח אחר, מה הדין? אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי, הרי אוויר החצר, הרי הארנק הזה לא סופו לנוח בחצר, אז אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא כמונח דמי, הוא שאל את השאלה, אז אומרת אם האדם לא מפסק ולא מידי, אין שום דבר שמפסיק בין הארנק שבאוויר לבין קרקע החצר, ולכן רבה הסתפק האם נחשב כמונח בחצר או לא, אבל כאן מקשר כללי הבהמה, מפסק כלי, הכלי מפסיק בין הגללים לבין קרקע החצר, ולכן במקרה הזה כבר היה ברור לרבה שאין אותו אוויר נידון כאוויר חצרו ולא קנה. עוד אמרנו ברפת ושבר חצר, אלו שבעל הבית, תרתי אומרת, אבל למה צריך להגיד שני דברים? מה הבעיה הכי כמה רבת, שברפת ושבחצר, אף אם הזכיר לו גם את החצר, מכל מקום הזבל הנמצא ברפת המצויה בחצר, אלו שבעל הבית. מה לומדים מכאן? אמר רבה שזאת אומרת, המזכיר לחצרו סתם ולא פירש מה נקלל במילה חצר, אז לא יזכיר לו רפת, רפת שבה מצויה בחצר, לא נקרא כחלק מהזכרת החצר. עוד מקשים על יוסי רבי חנין, המתי ויוני שובח ויוני עלייה, זה יוני בר שבאו מאליהם לקן שאדם התקין לשם כך, או אלה שהוא באו וקיננו בעליית ביתו, הם חייבות בשילוח הקן. אין בעל הקן יכול לקחת את ההפוכים את הביצים, עד שישלח תחילת האם, הרובצת עליהם, ואסורות בגזל. כלומר, לפני אסורות בגזל מתדרגי שלום, לפעמים אדם מתקין בחצרו שובח, כמו שאמרנו, יבואו יוני בר, הם בוחרות בעצמם עלייה של בית לקונן בה, יונים אלו, הם לא בעל הבית בעצם לא מפרנס אותם, אלא הם פוחות השדות סמוכות וככה הם מתפרנסות. פה אנחנו רואים שההפוכים והביצים של יונים, הם לא נחשבים מזומן, כי יש לנו כלל בדין מצוות שילוח הקן, מצווה נקראת שילוח הקן, המצווה בעצם זה רק בעוף שאינו מזומן, בעופות עופות בר שלא גידלן ואדם הכין אותם מתחילתן לצורכיו. אבל זה מתנגולים וכו' הם מצוות שילוח הקן. אז פה אנחנו רואים שההפוכים והביצים של יונים לא נחשבות, הן לא נחשבות מזומן, והוא חייב בעצם בהם בשילוח הקן, כן הפקר, למרות שקיננו ברשותו. אבל אסורות בגזל מדבריהם אסור חיים לגוזלן מבעל הקן בדרכי שלום, לקיים את השלום בבני אדם שלבוא לדק תדל, למרות שהם לא שלו. אז זאת אומרת, אם היא תלעד, אמר ביוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, קרי כאן, כי יקרה, פרט המזומן. אם אכן חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, הרי היונים הללו הגיעו לחצרו, כבר נקנו לו, אז כבר לכאורה אין מצוות שילוח הקן, פרט למזומן. אמר רב, הביצה ביציאתה רובה, אז הוא אומר כבר ככה, מי שיצא רוב הביצה ממי אימה, הוא דחי ובעל בשילוח הקן, אז כבר נתחייבה בשילוח הקן. ומגללו קניה, ואין בעל השובח קונה אותה בקניין החצר, עד נפלה לחצרו, עד שבפועל הביצה נפלה לחצרו, כלומר שיצא כל הביצה. ברוב הביצה כבר יש מצוות שילוח הקן, והיא לא קונה לו עד שיצא כל הביצה, וחיתן חייבות בשילוח, מכאן תיפול לחצרו, מה אמרנו חייבות בשילוח הקן? רצה בעל השובח ליטול את הביצה עוד לפני שנופל לחצרו, שדיין לא קנה אותה ולא חשוב, ואחר זה לא נחשוב מזומן. הוא אומר, יא אחי, אז המים חסורות משום גזל? כן, שדיין לא נפלה הביצה לחצרו, הרי הוא כאימה, ואין בזה גזל, אפילו אם תנרקה שלום, אלא אומרת, האימן, הגזל זה על אימן, לא על הביצים. ואם הייתם אפשר להגיד לעולם הביצים, ומדנפיק רובה דת העילה, ומכיוון שיצא הביצה רובה מימה, כבר דעתו היא לאווה, ולכן חכמים תקנו שאסור משום גזר מפני דרכי שלום. עכשיו, אשתד, אמר רב יהודה, אמר רב, אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם, שנאמר שלך תשלח את האם, ועד הר את הבנים תיקח לך, אפילו תמד הנפלה לחצרו, כל אחד יהיו מצא זכילי, חצרו זכילי, וכל אחד יהיו לא מצא זכילי, חצרו נמי לא זכילי. עכשיו, שלמדנו דברי רב יהודה, אמר רב, שלא רק שאין אדם רשאי ליטול את הביצים, אלא אסור לו גם כן לזכות בביצים, גם אם לא נוטל אותם, נניח יפשוט ידו תחת האם ויחזיק את הביצה בידו כדי לקנות אותה, כי כל קניין מההפקר קרוי זכייה, אז יכול לכאורה לזכות בהם, כל זמן שהאם רובצת עליהם, שנאמר שאתה שלחת האם ועד הרד הפנים תיקח לך, אז כבר אין צורך להעמיד דעת רבי יוסי בבריל, ביצה שלא יצאה כולה וכו', אלא אפילו תמדה נפלה לי, אפשר להגיד שביצה נפלה כולה לחצרו, בכל זו לא זכה בבעל השובח, לא נקרא מזומן, וחייבים להם מצוות שלוח הכן. למה? כל אחד יהיו מצא איזה אכילי. כל מקום שהוא בא לחצר רשאי לזכות בביצים בעצמו, אז הוא נקרא, אז חצרו קונה לו. חצרו זכי עלי. אבל כל אחד יהיו לא מצא איזה אכילי. כל מקום שהוא לא רשאי לקנות בעצמו, כל הזמן שהאם רובץ עליהם, וכפי שההורה רבית אמרה, ולא יכול לקחת את הביצים, אז גם חצרו נמי לו זכי, גם חצרו עצם לא קונה לו אותו. אומרת, הוא היה אחרי אסורות בגזל מפני דרכי שלום, אז למה מפני דרכי שלום אסורות בגזל? אידי שילחה, אם שילח הגזלן תאם לפני שלקחת ביצים, גזל מעל ילו. אם שילח, אז זה כבר שלא. ברגע ששילח את האם, יד זכה בעל השובח בביצים, גם שלא מדעתו. כי ברגע ששילח, כי המצאת שילוח הכן, מלח חצרו קונה לו. אז יש פה גזל, גזל גמור, זה לא מפני דרכי שלום. והיא לא שילח, אבא אלה שלוחי, הרי הוא מחויב במצוות שילוח הכן, ואפילו לזכוף הם לא רשאי. אז לכאורה אסור ליטול אותה מהתורה. למה? אסור מפני דרכי שלום. אלא בקטן דלבר שילוח, הוא אומר את הגמרא, מדובר ברייתא בקטן שבא ליטול אותם, שלא בר מצוות שילוח הכן, הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה. כלומר, לפי התירוץ הזה, הברייתא מדברת מי שנטל את הביצים בלא ששילח דם, אז דין תורה שעדיין לא זכה מבעל השובח, אסור לו לזכות בהם, כפי שאמר רב יהודה אמר, ולכן כאן איסור גזל מפני דרכי שלום, לכן אמרנו זה מפני דרכי שלום. מה שאמרנו אם כן היה תנא לומר שאסור אדם ליטול אותם מהתורה בגלל מצוות שילוח הכן, בדבר הקטן שאין בו מצוות שילוח הכן. אומרת לו, קטן בר דרכי שלום הוא. כלומר, שייך לחייב את הקטן בהשבה בגלל דרכי שלום, או מפני אחי כאמר, אביו של הקטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום, כך אפשר להסביר. עוד משנה בסוף קוף בית עמודה לאיפה עומד המשנה מזכיר בית לחברו לשנה, נתעברה השנה, החליטו בית דין להוסיף חודש אדר שני, נתעברה לסוחר לטובת הסוחר, ברגע שההסכם היה לשנה, לא צריך להוסיף שכר דירה עבור לחודש הנוסף, כי שנה זה שנה כולל חודש העיבור, אבל אם הזכירו לו לחודשים, פסק להזכיר לו, פסק אם שיש לנו כך וכך שכר דירה לחודש, לא לפי שנה, ואז נתברה השנה, אז נתברה למזכיר, אז המזכיר כבר צריך, הוא יכול לקבל חודש נוסף. מעשה בית ציפורי באחד ששכר מרחץ מחברו, ב-12 זהב לשנה, מדינר זהב לחודש. כלומר, הזכירו בפסיקתם גם את השנה וגם את החודשים, והתעברה השנה, ונחלקו המזכיר והסוחר אם יש לשנה את החודש העיבור או לא. הוא בא המעשה לפני רבן שאומר מגמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו יחלוק את חודש העיבור. הסוחר יפרה שכר דירה עבור מחצית החודש וישלם עליו חצי דינר, והמזכיר יפסיד חצי דינר וכו'. כלומר, יחלוקו. אומרת, מה יעשה להסתור? אלא חסור מחס ובחקיתן, יש פה, כלומר, יש פה מעשה במשנה שסותר מה שלמדו ברישה, יש פה חלק חסר במשנה. אם אמר לו בעל הבית הסוחר, ב-12 זהובים לשנה, מדינר זהב לכל חודש, כלומר, הזכיר גם את השנה וגם את החודש, יחלוקו. מעשה נמי, ככה גם בציפוריה, ואחד ששכר מרחץ מחברו, ב-12 זהובים לשנה, מזהב דינר לחודש, הוא בא מעשה לפני רבן שאומר גמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו יחלוקו את חודש העיבור. אמר רבי אבי, אתה מביא להבין עלי כולי למזכיר. אם הייתי שם, באותו בדין, באותו מעשה שבציפור, הייתי אומר שכל שכר דירה צריך להיות למזכיר. מה שאמר מדינר זהב לחודש. מה יקרה משמע, תפוס לשון אחרון? האם כי הוא אומר תפוס לשון אחרון, צריך ללכת אחרי לשון האחרון שהזכיר המזכיר בדבריו, ואחרי שאמרו 12 זבים לשנה, הזכירו מדינר זהב לחודש, מכיוון שהזכירו את החודש אחרי השנה, צריך ללכת אחרי לשון האחרון. הרי לרב כאן לימד זה פעם אחת, אמר רב זה חד הזימנה, אמר רבונה. אמר בי רב, איסטרה מהמאי איסטרה איסטרה. כלומר, אם אדם מוכר שפסק מחיר של מקח כלשהו, בלשון שסוטט עצמה, הוא אומר, אני מוכר לחפץ פלוני באיסטרה, חצי דינר, מהמאי, 100 פרוטות, והסכים לוקח נטל את החפץ, למרות שאין באיסטרה 96 פרוטות, הוא חייב לשלם מהמאי, כי הוא פסק, הוא אמר מהמאי האחרון, ותפוס לשון אחרון. מצד שני הוא אמר מהמאי איסטרה, אז איסטרה. 96 פרוטות, אז למה צריך להגיד את זה פעם נוספת? תפוס לשון אחרון, אם האטם, הבין הפרושי כמפרש, היית אומר טוב. סך הכל, סוף דבר מפרשים את תחילת דבריו. לכן, ולהגיד לנו שגם כשאין פה פירוש, הרי פה מדובר שהדברים סותרים זה את זה, כמה שמלן, שגם אם יקש המשנה, שברור שהלשונות סותרים זה את זה, בכל זאת הלכה תפוס לשון אחרון. ושמול אמר, בבא באמצע חודש עסקין, התנאים במשנה, שהורו שמעינו לשונות פסיקה, אם הלשונות היו סותרים זה את זה, גם שנה וגם חודש, הדברים שאמרנו שיחלוקו, הדברים דווקא כגון שהמזכיר בא באמצע החודש ה-13, ואמר לסוחר, צא מביתי, או שאין לי שכר חודש זה, אבל זה הוא רבן שלמה גמליאל ורבי יוסי שיחלוקו. מחצית החודש כבר הפסיק הסוחר, שהסוחר כבר היה, הוא גר, הספיק לגור בבית, אז זה צריך להעמיד ממון בחזקתו, מלא הזה שלו. הוא העיקר, ואין המזכיר יכול לתבור אותו, ועל החצי השני שעוד לא גר שם, כלומר, שעכשיו פתאום הוא תובע, מוצאים מחור, אז הוא צריך להגיד שעד רבה זה של המזכיר. אבל אם באמת אם בא בתחילת החודש ה-13, אז כולל לא מזכיר. הסוחר צריך לשלם לו, כי בא בתחילת החודש, הוא תובע בתחילת החודש. אם בא בסוף החודש, אז כולל הסוחר, כי כבר גר שם, והמוצאים מחור, לא ראיה. עכשיו, בדברי שמואל משמע שתפס להלכה שהדבר ספק אם לשון ראשון עיקר או לשון שני, כלומר לא בטוח שאומרים תפוס לשון אחרון. זאת אומרת, גמרא, מי אמר שמואל לא אמרים תפוס לשון אחרון, והרב שמואל דמרית רוויו, מוכר שאמר לוקח, קור ב-30 אני מוכר לך, קור 30 סייע תבועה, ב-30 סלעים אני מוכר לך, והתחיל לוקח למשוך את התבועה ולא הספיק למשוך את כולה, יכול לחזור בו אפילו בסייע האחרונה. כבר הספיק לוקח לקח 29 סיעין, כמי שדיין לא משך את ה-30 שמשלימה את מידת הקור, דיין לא נגמר מקח, כשהקור כולו חשוב מקח אחד, כל זמן שלא משך את הקור את כולו לא קנה כלום. אבל אם אמר קור ב-30 סייע בסלע, שזה היה הדבר האחרון, סייע בסלע, אני מוכר לך. אז כבר ראשון קנה, כלומר הכל תלוי מה הוא הזכיר באחרון. במקרה הזה בעצם אמר המוכר שני ראשון שסותרים זה את זה, קור ב-30 אני מוכר לך, לפי ראשון זה קור כולו מקח אחד וכולי, ובסוף אמר סייע בסלע, לכן אתה רואה שגם רב ושמואל שני מסכימים, סייע בסלע אני מוכר לך, וכל סייע שמשך לוקח קנה אותו, זה בגלל שהוא אמר את זה האחרון, אתה רואה שגם שמואל מסכים תפוס לשון אחרון, אומרת מה אני תמה, אתה מה אני תמה משום דה תפיס, אומרת מה דן אפשר להגיד ששמואל יש לו ספק, אלא מה? למה אתה מעורה שמואל שמחר מזכיר את עצמו מלתבוע את שכר דירת החודש שהעיבור הפסיד? זה משום דתפיס, הדבר ספק. וכן שבעצם כבר דר הסוחר בבית ותפס את השמישיו, אז אין מזכיר יוכל להוציא ממנו את דמי השכירות. כי שם לשון ראשון עיקר, כמו שאמרנו, אך נמי, גם כאן, כתפיס. הרי מה הסיבה ששמואל יסתפק בזה? הוא אמר שתאמין מהמון על חזקתו, גם פה אותו דבר. גם במקרה הזה, הרי כל צעה שמשך כבר היה בחזקתו. אז כל מקרה שהוא תפס כבר, אז הולכים, זה לא שתמיד הולכים לשון האחרון. אם הוא יתפס כבר, תעמיד ממון, תעמיד ממון על חזקתו. ורב נחמן אמר כרגע בחזקת בעלי הקיימת, אפילו בא המזכיר בסוף החודש ה-13, נותן מהסוחר את שכר הקודש כולו. למה בחזקת בעלי הקיימת? מה כמה ישנן? תפוס לשון אחרון, אני דרב, לכאורה, הוא אמר תפוס לשון אחרון, זה מה שהרב אמר. אלא אף אגב, די פח מהפך, לא, אפילו הוא יפח מהפך, אפילו אם קצב את הסחירות בסגנון פוך, אמר לו, דינר החודם 12 דינר לשנה, זה לא דווקא בגלל שאמר תפוס לשון אחרון. לא, גם אם זה היה לפוך, הזכיר כל פעם חודש וחסת השנה. יצריך להעלות את השכר אותו חודש, כמי שדבר ספק, שם הלשון ראשון עיקר, המזכיר מוחזק בבית וזוכה בשכרו, הבית הוא של המזכיר, ולכן המזכיר מקבל את החודש הזה. זה מה שאמר רב נחמן, קרקע בחזקת בעליה קיימת. עוד באו מרב ינאי, סוחר אמר, נתתי, פרעתי לך את שכר הדירה השנתי, ומזכיר אמר, לא נטלתי, לא קיבל לך את שכר הדירה. על מי להביא ראיה? אז הוא אומר, אימא, היא בתוך זמנו, הוא מדבר שעדיין לא הגיע זמן לתשלום השכירות, כלומר עדיין באמצע שנה, והרי שכירות משתלמת רק בסוף, ביום האחרון של השכירות, אז תנינה, למדנו כבר דין תדין, או דין דומה, ולאחר זמן, מדובר אחרי זמנו, גם תנינה, דתנן, נאמר משלב הבחורות, מי שנולד לו בן בכור, מת האב בתוך 30 יום לידת הבן, אנחנו לא יודעים אם נתן כבר דמי פדיונו לכהן או לא נתן, מה עדיין, בחזקת שלא נפדה, אין דרך בן אדם לפרוע את חובותיהם בתוך הזמן, הלוואי שיפרו בסוף הזמן, לכן עד שהביא ראייה, כלומר, בחזקת שלא נפדה, עד שהביא ראייה שנפדה כבר, אבל אם לאחר 30 יום, בחזקת שנפדה, לא צריך לפדות עצמו, כי מן הסתם כבר פדע אותו אביו, עד שיאמרו לו שלא נפדה. בכל מקרה למדו כבר מה קורה בתוך זמנו וגם אחר זמנו. אומרת הוא לא צריך את זה. ביום הדין מי שלם זמני. פה הנשאלה, הוויכוח הוא בדיוק ביום שנגמר זמן השכירות, שיום הפירעון דמי השכירות. הסוחר טוען שכבר שילם את שכר הדירה בבוקר. והמזכיר טוען שדען לו שלא קיבלנו את שכר הדירה. אז מי עביד איניש דפרה ביום הדין מי שלם זמני או לא? האם אדם עשוי לשלם את חובו מיד בהגיע היום האחרון, כלומר מיד שהגיע באותו יום הפירעון, ונאמן הסוחר בטענותו שפרה, או לא? אמרנו רבי יוחנן, תניתו, גם זה בעצם למדנו, או נימד במשנה לכמה דף קוף י' א', שכיר בזמנו נשבע ונוטל. מי שהזכר לעשות מלאכה, וטבע מבעל הבית את שכר מלאכתו בזמנו, ביום שהוא סיים, נשבע שכבר לא קיבל את שכרו ונוטל. דווקא שכיר, הוא דורם רבנן שבוע עלי, דווקא שכיר, האמינו בו, כלומר אמרו, תשבע ותקבל את הכסף. משום בעל הבית הריב בפועליו, כי יש לבעל הבית הרבה פועלים. מהסתם, בגלל תירתו, הוא עשוי לטעות. פעמים שפרה לפועל אחר, והוא חושב שהוא פרה לו. נאנה אמרו חכמים שהוא ישבע ויקבל את זה. כלומר, תירו את השבועה עליו ויכול לקבל. המשמע בלי הטעם הזה, היה בדין שאף על פי שעדיין לא עבר יום חיוב התשלום. היה נאמין לבעל הבית ששילם את שכרו. אבל אחר, כאן עניין שכירות בתים, שאין שם הטעם של בעל הבית תעוד לפועליו. סוחר מהימן, נאמן הסוחר לומר שישלם את שכר הדירה בשבועה. כלומר, הוא נאמן לומר שישלם את שכר הדירה, אבל בשבועה. הוא חייב להישבע שבועה, שבועה, כשאר כל כופר, כופר הכל. הגענו לדף קוף ג' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.